שלום לכם, ברוכים הבאים, ברוכות הבאות, השיעור השבועי שלנו, ימי שלישי ב-10, לא מבוטל, אבל אחר קצת הפעם. יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה, ואנחנו בשיעור מיוחד לזכרם, לעילוי נשמתם, וגם לעילוי נשמותינו פה בעולם הזה. נקדיש את השיעור, קודם כל באמת, לזכרם של 23,928 חללים, זה המספר שפורסם ערב יום הזיכרון הזה. נקדיש גם, ואלה בקשות שאתם שלחתם לנו לאורך השבוע, נקדיש את השיעור לעילוי נשמת שמעון נדב בן נעמי, אהרון בן אל קזוסיה, לבנה בת רחל וטובה ויינבלט, וכן לרפואת לוסי דהן בת אליזה ודוב בן לובה וגם יניב בן חווה. תודה כרגיל לשותפים שלנו, אתר רגע של חוכמה, שיש בו עוד תכנים רבים, לא רק השיעור הזה, תנועת המזרחי, עיריית ירושלים, האגף לתרבות יהודית במשרד להשכלה גבוהה ומשלימה, וכמובן גרובייס הפקות, יהודה ודיני גרובייס. אנחנו בתאריך המיוחד הזה, והאמת שאני הכנתי באיזה רעיון לפתוח איתו, אבל הרמטכ"ל, אביב כוכבי, גרם לי קצת לשנות ולהבין שאני לא רואה את הדברים נכון הערב. אז אני אתחיל במה שרציתי לומר, ואז אני אסביר איך הוא הרחיב לי את הפרספקטיבה. רציתי לומר שכן, השיעור מוקדש, כמו שאומרים בימים האלה כל הזמן, חוזרים על המספר הזה, ה-23,928, ברוך השם שבין השנה הזו לשנה הקודמת המספר כל אדם הוא עולם ומלואו, ובכל זאת לא עלה בצורה דרמטית, לא מלחמות ולא מבצעים צבאים קשים וגם לא פיגועים. אני, את נעוריי, אני זוכרת לא מ... יש את הדור של תש"ח, אתם יודעים, הדור של 67. אני הדור של אוסלו. כלומר, המספרים האלה קפצו כל שנה בילדותי בגלל אוטובוסים מתפוצצים. בגלל שברחובות הערים, ירושלים ותל אביב וחדרה וכפר סבא, כן, יש לנו הרבה צופים שזוכרים את הימים האלה. היו ימים שקמנו בבוקר ובום, 10 או 20 הרוגים, לא עלינו, בקו אוטובוס, מחבל מתאבד, חגורות נפץ, זה בכלל לא דברים שהיום, ברוך השם, ילדינו לא גדלים למציאות הזו, אבל כל דור וההתמודדות שלו, אנחנו ברוך השם בשנים שקטות יחסית גם מהבחינה הביטחונית. אז רציתי לומר ככה את המספר הזה ולדבר על הראשון. הראשון, המספר אחד, אנחנו יודעים מי האחרונים, תמיד אומרים, מניחים גם הרמטכ"ל מגיע לפקוד את קברו של החלל האחרון תמיד, אבל מי הראשון? כלומר, מאיפה מתחילים? מי מספר אחד? אז יש באתר יזכור מופיע אהרון הרשלר, אבל בלוח מספר אחד בהר הרצל, על המספר אחד מופיע מישהו שעוד לפני הרשלר, אפילו לפני, נפגע פה בפעולות איבה, פחות מוכר, הרב אברהם שלמה זלמן צורף. הנה מצבתו שבהר הזיתים, סלומון, כן? זה השבט, שבט צורף סלומון. הרשז, הרב אברהם שלמה זלמן, השם ייקום דמו, רואים את המצבה. המצבה הזו היא כמובן משוחזרת, כיוון שהוא נרצח והירדנים חיללו הרבה קברים בהר הזיתים, בין היתר חיללו גם את קברו. והרב צורף, כפי שכתוב פה, נרצח בידי בני אבלה, בגלל פעולותיו למען בניין החורבה. והתאריך הוא י"ט באלול תר"י י"א, 1850. ואחד. הרב צורף היה מתלמידי הגאון מווילנה. עליית תלמידי הגרא, הגאון רבנו אליהו, תלמידי הגרא, אלה עליות שאנחנו לא מספיק זוכרים. העליות לא החלו בחלוצים, העליות החלו בתלמידי הבעל שם טוב, בתלמידי הגרא. שתי סוגים שונים של עליות שהיו לכאן, שבאו לבנות ולהיבנות. והרב צורף בתוכם. הוא היה צורף, מכאן שם המשפחה, ובנה את העיר העתיקה, מוסדות חינוך וחסד ותורה, שיקם את בנסת החורבה המפורסם, החורבה שאנחנו היום מכירים, נהרס מאז ונבנה שוב, ולא היה גבול ליצירתיות שלו, רצה לגייס כספים ולהביא עולים. כמובן שערביי ירושלים סימנו אותו כמטרה, ניסו להתנקש בו פעם אחת, ואז גם בפעם השנייה, בעודו פוסל את תפילת שחרית ונדקר, נלחם על חייו כמה חודשים ונפטר. אמר לצאצאיו, בעודו אומר שמע ישראל, אמר לצאצאיו, שהוא מבקש מהם להמשיך את דרכו ולא לעזוב את הארץ. יש לו היום 24,000 צאצאים רשומים, פעם אחרונה שבדקתי. יש שבט כזה, צורף, סלומון. סלומון זה גם נכדו, הרב יואל משה סלומון, המפורסם, פתח תקווה, ממשיך את הדרך הזו, דרך שהיא מצד אחד חרדית, אפשר לומר, מצד שני מאוד חלוצית ומאוד ציונית, ולא רק שהיא לא רואה בזה סתירה, אלא זאת ההגשמה, לעלות ולהקים. והרב צורף, כאמור, נרצח ונפטר 1851. זה לוח מספר 1 בהר הרצל. אנחנו היום ב-23,928 ממנו עד אלינו, אבל הוא היה איתנו כאן היום, ודאי היה שמח וגאה בכל מה שבנו, וצאצאיו בתוך זה, הם באמת תרמו רבות, זה שבט באמת מיוחד בפסיפס שלנו. אבל אני רציתי להזכיר אותו ולומר, 1851, הרצל נולד ב-1860. הסיפור שלנו הוא הרבה יותר עמוק ועתיק וגדול ממה שנדמה לנו. לא רק שזה לא מתחיל ב-48, זה גם לא מתחיל בקונגרס הציוני הראשון. עוד לפני שהרצל נולד, קורבן מספר 1, כבר כאן בירושלים, נרצח על המבנה הזה, ולא מזלזלים באף אחד, בתרומה של אף אחד, אבל כולנו באמת חלק מהמאמץ הזה. וככה רציתי לפתוח. אבל אז שמעתי, אגב, התמונה, אין לנו תמונה של הרב צורף. התמונה שאנחנו רואים הערב היא של הנכד, של יואל משה סלומון, מי שדמיין אותו כאיזה חלוץ בשקף קפים, אני לא יודעת מה, בסנדלים וכן, מכנסיים קצרים, אז לא ככה הוא נראה. זה היה יואל משה סלומון המפורסם, ממקימי פתח תקווה, שעשה פה עוד כמה דברים גדולים. אבל ככה רציתי לפתוח, להגיד, אוקיי, זה קורבן מספר אחד. אבל אז שמעתי את הנאום של הרמטכ"ל של אביב כוכבי, הערב ברחבת הכותל. בכלל כל דבר מקבל עכשיו איזו משמעות חדשה, איזה טעם חדש לחזור אליו, כן? כמו חגים, כמו שלחזור לבית ספר, אז גם זה, לחזור לתקסים האלה ברוב עם. ועודי חושבת שהכל מתחיל ברב צורף, אני מקשיבה לאביב כוכבי. אביב כוכבי נשא נאום מאוד מיוחד, אני לא יודעת אם הוא כתב אותו לבד, או שיש פה איזה כותב נאומים, בכל מקרה זה נכתב ביד אומן, מישהו שיודע לכתוב. והוא אומר, אני רוצה לדבר על שלוש אמהות. והאמא הראשונה היא רחל אמנו. רחל אמנו שלא מגיעה אל הארץ ולא מגיעה לראות את בניה וקבורה על אם הדרך ומתפללת עלינו ואומר לה הנביא מנעי קולך מבכי. הרב צורף אולי ממוספר בתור אחד, אבל אחד צריך להתחיל לספור מאברהם אבינו. זה לא אני, זה הרמטכ"ל של צה"ל הערב אמר לנו. הסיפור הזה הרבה יותר רחב, והוא פותח את הנאום ברחל ומסיים את הנאום ברחל ואומר בסוף בענווה. שלא תמיד מזוהה עם אנשי צבא, נגיד את זה בעדינות, הוא אומר במין ענווה כזאת, מאוד לא כוחי ועוצם ידי. הוא אומר, רחל, אני לא יודע אם אני ראוי לומר שכבר שבו בנים לגבולם, מיני קולך מבכי. אני לא באתי להגיד, זהו. אבל אני כן יכול לומר לך, רחל, יש שכר לפעולתך. ואת זה גם אנחנו יכולים לראות, להביט ימינה ושמאלה ולראות בתוך איזה פלא אנחנו כבר חיים. יש שכר לפעולתך, ואנחנו הבנים מתחילים לשוב. ובסופו של עוד שבוע כזה, באמת יוצא דופן, אנחנו בין פסח לבין שבועות, אנחנו בספירת העומר. אגב, שמעתי השבוע, קראתי אצל הרבנית נעמי שפירא, אנחנו גם בראש חודש אייר, עוד צריך להגיד חודש טוב, הרי בעצם ה' באייר זה בשבת, מי שרוצה, כן, לסיין את הרגע של הקמת המדינה, אנחנו מקדימים את הכל בגלל השבת השבוע, אנחנו עוד לא בתאריך. אז אנחנו עדיין סוג של ראש חודש, רק עכשיו הסתיים ראש חודש אייר. אז מהרבנית נעמי שפירא, באמת ככה ראיתי, שהיא כותבת שאייר זה החודש היחיד שכולו ספור, כולו מדוד. יש לנו קצת ספירת העומר בניסן, נכון, מתחילים יום אחרי פסח, אז חצי מניסן ככה. קצת ספירת העומר בסיוון, עד שבועות, וכל אייר מכוסה, כל אייר ספור. ספור מלשון מדוד, שקול. כל יום יש לו משמעות, עוצרים, אומרים, חושבים, עברה יממה, אחורה, קדימה, מה זה אומר שכך וכך היום לעומר? זה חודש עם הרבה משמעות, עם ככה, עם חשבון נפש. אז בתוך כל הדבר הזה יש גם פרשה. אז אמרנו, יש פסח ושבועות, ואנחנו בדופק של ספירת העומר. ויש את יום השואה והזיכרון והעצמאות, ולג בעומר מעבר לפינה כבר, והרבה תחנות, אבל אנחנו נוהגים פה תמיד לדבר על הדופק השבועי, על פרשת השבוע. ולכאורה, הפרשה לא קשורה לאירועי היום-יום, ובהתבוננות קצת יותר ככה מעמיקה, אני מצאתי הרבה קשר השבוע בין הפרשות שנקרא בשבת, לבין היום הזה ובכלל התקופה. אז אנחנו נקרא את פרשות תזריע ופרשות מצורע, שתי פרשות בספר ויקרא, אנחנו כבר מתקדמים בספר ויקרא, אפשר להגיד בהתחלה, אם לתת לזה כותרת, אנחנו נדבר על שלושה נושאים בפרשות, אבל אם לתת כותרת, אני חושבת שנקרא לזה קדושה לא רציונלית. אפשר לקרוא לזה מעל השכל. אלה לא פרשות שכליות. מתארים כל מיני תופעות, טומאה וטהרה. מישהו יכול להגיד לי שזה מדעי, שזה רציונלי, שזה ריאלי. אנחנו עם שהוא לפעמים מעל השכל. לא תמיד צריך לזרוק את השכל, אבל לפעמים יש תופעות שמעל להיגיון. אגב, גם החזרה שלנו לפה, יום עצמאות, מחר, גם זה מחרתיים, גם זה מעל להיגיון. גם זה לא נורמלי. אנחנו עם קצת לא נורמלי, במובן החיובי של המילה. זה מתחיל בברית מילה. בואו נתחיל ככה, אם נצלול כבר לתוך הפרשה. זה מתחיל בברית מילה. כל המנגנון שמתואר בהתחלה, אישה יולדת, וביום השמיני, ככה זה מתואר הפסוק, וביום השמיני ימול בשר אורלתו. שמעתי שהיה איזה פולמוס ברשתות החברתיות על נושא ברית המילה. פולמוס זה אומר שלושה אנשים כתבו פוסט, כן? פולמוס, שערה, שערה. תופעה, כן? תופעה, הורים חושבים על ברית מילה. התופעה האמיתית זה ש-3,000 שנה אחרי, 99.999% מהעם היהודי עושה ברית מילה. זה התופעה. אבל חשבתי אדם, הוא בפייסבוק, פולמוס בפייסבוק. גם אחרי שפייסבוק לא תהיה, ברית המילה תהיה, כן? פייסבוק מתישהו תיעלם, אנחנו עוברים מפלטפורמה לפלטפורמה, היא תדעך, אחרת תקום, כן? כל הזמן, זה לא לנצח. ברית המילה תהיה פה גם אחרי הפלטפורמה שבה מנהלים את הפולמוס. ברית, כמו הברית שלנו עם הארץ, הרי אברהם אבינו מקבל ברית בין הבתרים, ברית מילה, הבריתות האלה הן מעל השכל. הברית שלנו פה, שהערב אנחנו מציינים כל כך הרבה ששפכו דמם על הברית הזו, כמו זה דברים שהם לא, לא פיזיים, לא רואים אותם בעיניים, אחת, שתיים. זה לא אחד ועוד אחד שווה שתיים. יהודי פלוס ארץ ישראל זה לא אחד ועוד אחד שווה שתיים. ברית מילה זה לא שתיים ועוד שתיים שווה ארבע. יש פה משהו עמוק יותר. אז הפרשה שלנו בשבת מדברת על זה, על הברית הזו. עד היום, להכניסו בבריתו של אברהם אבינו. שוב, זוכרים את כוכב וזוכרים, הסיפור הוא תמיד יותר גדול. זה לא תינוק רק שלי ושלך, זה הרבה יותר העבר, ההווה, העתיד, יש פה דבר הרבה יותר גדול. ובימים אלה אפשר להתחיל להסתכל אחורה, לדעתי גם בגאווה על השנה שעברנו, ולהתבונן על תמיד אומרים המעבר החד הזה מיום הזיכרון ליום העצמאות. אנחנו עכשיו במעבר חד מקורונה לאין קורונה, בעזרת השם וברוך השם והכל, אבל אנחנו כבר יכולים להתחיל להסתכל על השנה שעברנו, וגם היא הייתה שנה של מסירות נפש קצת לא רציונלית. ברית מילה, שוב, גם בפרשה וגם קצת ברשתות, בואו נסתכל על השנה שעברנו. הייתה מסירות נפש, יש דברים שאפשר לסגור. קולנוע, אוקיי, אין סרטים. תיאטרון, אוקיי, אין הצגות. קוסמטיקאית, אוקיי, מסעדות, אוקיי. אני לא מזלזלת באף אחד, פרנסה, זה חשוב. בעלי עסקים שדיברו, אני לא אומרת, לא, הכל הבל, לא. אבל יש דברים בחיים שהם לא חיוניים, וסגרנו, סגרנו כמעט הכל. סגרנו בתי ספר ועברנו ללמוד בבית. הכל נסגר. ברית מילה? מה פתאום? חתונות? לא. תפילה? לא. אז נכון, בעשרה, לפעמים בשלושה, בחמישה, בכמה שמותר, לפי הכללים, וחבל מאוד אם מישהו הפר את הכללים. אבל זו הייתה שנה של מסירות נפש. וברית מילה, אנחנו חוזרים לקרוא עליה בפרשה אחרי שנה של מסירות נפש לברית מילה, של הכי לא אולם, והכי לא שופוני, והכי לא מנות. נטו המצווה, איך זה ביום השמיני ימול בשר אורלתו. חזרתי היום לידיעה שפורסמה בזמנו בתקשורת. תסתכלו על התמונות האלה. מהיישוב נוף איילון, אני אקריא לכם. הרב אלעד ברנד, רם בישיבה התיכונית שעלבים, ערך היום שישי טקס ברית מילה לבנו, התינוק אפיק שמואל. ברנד שוהה בבידוד, התמונה השנייה היא אפילו יותר חזקה, כי רואים דרך הניילון, איך הוא מעביר את התינוק, ככה מברך ומעביר אותו למוהל, מתוך הבידוד. ברנד שוהה בבידוד, לאחר שאם הבית בישיבה התיכונית התגלתה כחולת קורונה מאומתת. הסנדק בברית המילה היה סב התינוק, ראש ישיבת ההסדר ברמלה, הרב אריה הנדלר. הבן נולד בשבועות, הברית תוכננה להיום, אבל חובת הבידוד טרפה את הקלפים, סיפר ברנד. נערכנו מחדש לקיים את הברית בחצר הבית. אנשים טובים עזרו, ברוך השם הצלחנו לעשות הכל בזמן. רק תחשבו, ערב שבת, קהילה מתארגנת לעשות ברית דרך ניילון לאבא בבידוד. כפתרון, הוחלט שאני אחזיק את התינוק ואשתתף מבעד לחלון עם מחיצת ניילון עם שרבולים, כדי שאוכל להחזיק את התינוק בחסדי השם. וכמובן כל הישיבה נכנסה לבידוד, אנחנו זוכרים מה עברנו השנה, מוסדות חינוך, שטק, כיתות שלמות, איזה הפתעות, איזה, באמת, שוב, כמה צריך להודות ולהלל, אבל ברית מילה, ושוב אני אומרת, מהדברים הלא רציונליים, הקשר שלנו לעם, לארץ, לתורה, זה קצת מעל הטבע. נקודה ראשונה שעולה בפרשה. נקודה שנייה, ובואו, תזריע מצורע, אלה פרשות שבעיקר בעיקר עוסקות בדיבור. בוא נגיד שרוב ככל מי שנושא דרשה על תזריע ומצורע בתקופה הזו בעם היהודי ידבר על לשון הרע. נכון, זה נושא כזה, אתה יודע, פרשת זה ידברו על זה. פרשת תזריע ומצורע, צרת. נושא לא אטרקטיבי, לא פוליטיקלי קורקט, לא יודעת למי שכוח לשמוע שיעור על צרת. אבל אני חושבת שזה חשוב, וחשוב מאוד בדיוק בדיוק ליום הזיכרון ויום העצמאות. תראו, המנגנון הולך כך. אולי אגב, גם לזה צריך לקרוא ברית מילה. מילה של דיבור, כן, תרתי משמע. גם זאת ברית של מילה. איזה מילים אתה מוציא מהפה? הפרשות מתארות לנו מנגנון לטיפול בדיבור לקוי. מצורה זה מוציא שם רע, זאת מסורת כבר שנים, ממרים הנביאה במדבר, דיברה שם רע והצטרעה מיד, יש מי שנוהג לומר בסוף תפילת שחרית שש זכירות לזכור, שישה מוטואים שצריך לזכור, אז שגם שם תזכור את מה שקרה למרים, כן? אנחנו, זה אמור להיות איזה, איזה רמזור, איזה תמרור הזהרה. אז מה, מה קורה פה? נגד צרעת כי תהיה באדם והובה לכהן. מה זאת אומרת? אדם, עם האור שלו, אם יש איזה פגם בדיבור שלו, אנחנו לוקחים אותו לדמות רוחנית. הכהן זה המחנך. אדם דיבר בצורה לקויה, זאת סכנה, לא ולחברה, אנחנו מעבירים אותו תהליך חינוכי. למה? בואו נראה הסבר של רבי יצחק הרמה, העקדת יצחק. הוא כותב, מותר האדם מן הבהמה הוא בדיבורו. ואם ישתמש בדיבור לדברים בלתי מיוחדים אליו, הוא כמי שנתן לו המלך לבוש מלכות והלבישו לחמורו. דמיינו, ככה איזה גלימה מכובדת, איזה כתר מזהב, ואנחנו מלבישים את זה על חמור. זה מה שקיבלנו את הדיבור כלבוש מלכות. אם אנחנו משתמשים בו, לא למה שקיבלנו אותו, לא לביטוי הצלם אלוקים שבנו, לא לביטוי הנפש שבנו, אז זה כמו להלביש בגדי מלכות לחמור. אז אנחנו הולכים קודם כל אל הכהן, שהוא אדם שיודע לשלוט בדיבור שלו. כהן זה הולך איתנו בשלום, במישור, באהבה, יודע לחנך. הדיבור שלו מתוקן, זה לא קל לשלוט על הכלי נשק הזה ששמו דיבור. אוקיי, מה הכהן עושה לנו? מה קורה כשחברה מתחילה לדבר בצורה לא טובה? מסר חשוב לעצמאותנו. כל ימי אשר הנגע בו יטמע, תמהו, בדד ישב, מחוץ למחנה מושבו. אז קודם כל זה כמובן מזכיר לנו את הבידודים של השנה. כן, הבדד ישב מחוץ למחנה מושבו. עברנו, מיליוני ישראלים עברו את זה, מיליונים בעולם עדיין בבידודים. אבל המנגנון שמתואר פה, אנחנו צריכים לקחת את האיש הזה החוצה. הוא צריך להתרחק. דיבור לקוי מסכן את החברה. הוא גורם שצריך לבוד. כמו חולה קורונה מאומת שמסתובב, גם דובר לשון הרע מאומת שמסתובב, הוא סכנה, איך אתה לא בבידוד? דיברת על לשון הרע. עוף לבידוד. נכון, מה אתה תדביק אותי? רש"י כותב את זה. תראו, שלא יהיו שאר טמאים יושבים עמו. כן? אנחנו לא מעבירים אותו למלונית, הוא לבד, לבד. לא ביחד. הועיל, והוא הבדיל בלשון הרע בין איש לאשתו ובין איש לרעהו. אף הוא ייבדל. זה מסוכן. הוא התחיל להבדיל פה בחברה, בין אנשים, אנחנו בונים פה משהו סולידרי, רוצים עוד הרבה, 73 שנה זה רק התחלה. רוצים פה הרבה שנים של עצמאות. אי אפשר שהחברה תתחיל להתפרק. החוצה, תזוז הצידה. חברה ששומעת כל הזמן לשון הרע, זה מקלקל אותה. זה מחרסם בה. אומר הבעל שם טוב, מצטט את זה הרבי מלובביץ', אומר הבעל שם טוב, מקובל בידינו בשם מורנו הבעל שם טוב, כך כתוב בלוח שנקרא לוח היום יום. כששומעים דבר לא טוב, זה לוח חבדי, וזה ביטוי, ציטוט של הבעל שם טוב. כששומעים דבר לא טוב על אחד מישראל, גם אם אין מכירים אותו, צריך להצטער צער רב, כי אחד מהם הוא בוודאי לא טוב. אם אמת הדבר שמספרים על פלוני, הלא הוא לא טוב. ואם אינו אמת, הלא המספר נמצא במצב לא טוב. משהו פה לא טוב. אם מספרים ללשון הרע על מישהו, רצח, בגד, שדד, שיקר, גנב, אז כנראה מצבו לא טוב. ואם זה לא נכון, אוי ואבוי, אז מצבו של המספר בחירה, אם הוא ככה ממציא עליו, כזה לשון הרע. כלומר, לשון הרע, שוב, צריך להדליק לנו תמרור אזהרה, צריך להעציב אותנו. אותו אדם מתבודד. בניגוד לנטייה שלנו, אם יש איזו התבטאות מגעילה, אנחנו לא אומרים לו, בדד ישב, מחוץ למחנה מושבו, מה פתאום? באולפן ישב, בפריים טיים מושבו, בוא! לא משנה מי עכשיו, חבר כנסת, מימין, משמאל, איזה עיתונאי, מישהו צייץ משהו, מישהו כתב, נאום של מישהו, לא משנה, בוא, בוא. אמרת משהו? בוא, נשמיע שוב, ועוד פעם נשמיע, ועוד פעם נשמיע. מה פתאום בדד ישב? מה פתאום שיתבודד, שיחשוב על זה, שיעבור תהליך רוחני? לא, לא. 20 פעם ביום נשדר את זה, ונביא תגובות, ואישומים, והוא עותר לבגץ, וצריך לבטל לו תקציבים, והוא קיצוני, ונפטר אותו, ונפטר אותך, ויאללה בלגן. הנה ראינו רק עכשיו שהכנסת הושבעה, כל יום משהו חדש. הכוח הגדול הוא להתעלם מזה, להתעלם מזה. לא לבזבז את זמננו בזה, להתעלם, וגם אם כולם יתעלמו, נעשה לו את אותו בידוד. שב, תחשוב, טעית, קלקלת, לכלכת, ריחלת, תינפת, השמצת, שב בצד, תחשוב על זה. אז אין לנו היום כהן גדול, אבל שב, אולי באמת תפגוש צדיקים, יש בעולם הזה צדיקים, אנשים גדולים. תחזור לחברה לאט לאט, תתנצל, קח אחריות, יש טקס שלם של טהרה, גם בסוף, תקשיבו, הוא חוזר אל הכהן בסוף התהליך. זאת תהיה תורת המצורה ביום טהרתו והובה אל הכהן. גם בסוף יש לו תהליך שלם של טהרה ושיבה לחברת בני אדם. הוא חוזר אלינו אחר, אני מקווה. ואם לא, אז שוב, זה מנגנון. המנגנון הזה הוא לכאורה מדע בדיוני. מה הקשר? דיברתי. הנה, עכשיו אני מדברת, מוציאה מילים מהפה. אתם לא רואים מציאות פיזית שנוצרת באוויר, כלום, נכון? דיבור יוצר מציאות. אמרת משהו, זה כמו, זה פגע, זה יצר משהו. ואם זה היה לרעה, אז צריך תקן. איך זה קשור לימים האלה? אמרת שזה שיעור ליום הזיכרון, ליום עצמאות. קודם כל, הימים האלה מראים לנו מה כן. יש בהם תרבות דיבור אחרת. יש סאונד מסוים לכתבות של יום הזיכרון. תיקחו ותנסו להשמיע אותן בשבוע הבא. מה? זה הזוי, מה נסגר? אנחנו באמצע לצעוק בקואליציה. קחו כתבה מיום השואה, שודרו אותה יום אחר כך. עזבו, תנסו להעלות לרשתות החברתיות תמונות של סבתא שלכם בת 93, ולספר על המחנות שהיא הייתה בהם. מה אתה רוצה? התבלבלת, נגמר. זהו, זה יצא כמו הבדלה. עשו הבדלה בפיד. כבר לא קשור השיח הזה. יש יום אחד שבו כולם מתאים אוזן וסבלנים, ורוצים לשמוע, ופתאום כאילו כל הפלטפורמות האלה רק נוצרו כדי להעצים את עם ישראל. ולמחרת, יאללה בלגן, נגמר, שלום. אותו דבר כעבור שבוע. יום הזיכרון, שקט. עכשיו מיקרופון לאמא שכולה ממלחמת יום כיפור. עכשיו ביום העצמאות איזה חלוץ שבנה יישוב. עכשיו לאיזה קשיש, עכשיו לאיזה משהו. שקט. ומה אחר כך? אנחנו מוכיחים פעם בשנה שאנחנו יכולים לחיות בתרבות דיבור אחרת. אני חושבת שזה גם קשור להדרת פני זקן. יחס לזקנים, לתת להם הדר, כבוד. כל השנה יש הדרת קשישים מהמיקרופון. תמיד ייקחו את זה לכיוון העדתי, יגידו, לא, איפה הסבתא המרוקאית שלי? תגיד לי, ואיפה הסבתא ההונגריה שלו? איפה אתה רואה סבתות? אנשים בני 80 פלוס, 90 פלוס, תנו להם מיקרופון. נכון, מדברים יותר לאט, הם לא בכללים שלנו. יש לתת לכאב, למשמעות, לצער, לאובדן, לנצח, לערכים. יש לתת לזה מקום כל השנה. דמיינו שאת המסע המרוכז הזה של הימים האלה, היינו מפזרים לאורך השנה. כזה אבקה כזאת, קצת, קצת, טיפה. זה היה מאזן, אני חושבת, את תרבות הדיבור שלנו. אז יש הרבה מה ללמוד בשבועות האלה מאיך מדברים. אפילו הקצב, המוזיקת רקע. אתה יודע שתיכנס לאוטו, תפתח את הרדיו ותשמע בחור טוב, מתנדב, עוזר. ובאותה נשימה אתה יודע שהוא כבר לא פה. כאילו אם אומרים משהו טוב, סימן שהוא כבר לא כאן. וגדודים של תחקירנים. שכל השנה, אני מכירה את זה מאחורי הקלעים, כל השנה רק מחפשים אייטמים, הדתה, מי אמר, הרב הוא אמר בהקלטת סתרים, הפוליטיקאי הזה, מי אמר למי, ושוב, לא תמיד, יש גם דברים שצריך לחשוף, יש גם בעיות. אבל גדודים של תחקירנים מסתערים ומחפשים סקופים קדושים, אחרים לגמרי, מרוממים, מלאי מלאי משמעות. ואז חוזרים, נוחתים למציאות, אולי שוב, לא במקרה זו הפרשה, נחזור שבוע הבא למציאות. ואז מה? דיבור זה לא נימוס, זה נשמע כאילו אני ככה איזה יועצת נימוסים והליכות. הייתה פעם חנה בבלי, נו, תדברו מנומס, זה לא יפה, בואו נהיה מנומסים אחד לשני. אבל לא, אני חושבת שהעניין הוא, זה לא רק הנימוס, כן? איזה יופי, הוא אמר תודה בבקשה, סליחה. לא, לא, דיבור משפיע על קיומה של חברה. דיבור משפיע על קיומה, על היכולת שלה להתקיים. האם היא תמשיך ותתקיים? אני אומרת פה דברים שנשמעים לכאורה, נו באמת, אחדות כזה, קלישאתי. תבדקו, חזל כותבים. כל פעם שאנחנו גלינו מארצנו, זה הגיע בגלל דיבור לקוי. אנחנו פה ביום העצמאות, יום הזיכרון, לא רק להסתכל אחורה אלא קדימה. אנחנו רוצים עוד הרבה הרבה ימי עצמאות פה. הרבה שנים לקיום הזה חזרנו לפה מכל הגלויות, הפלא הזה. רוצים לקיים אותו, לחזק אותו, להתחזק פה, שם ישראל יזכור מי הוא. בשביל זה צריך דיבור מתוקן. אני מראה לכם פה רשימה של מקורות שמוכיחים את זה. שזה קיומי. לצורך העניין, הנאום של כוכבי צריך גם להיות נאום של אוקיי, ועכשיו מה עושים עם הרשתות, עם איך שאתם מדברים אחד עם השני. פשוט הרמטכ"ל, זה הקבינט, הקבינט צריך להתעסק, זה איום ביטחוני. לא, זה לא קשקול, זה קשור. תראו, בגן עדן, הנחש דיבר לשון הרע על אלוקים, ואדם וחווה שמעו, האמינו, וכולם, לא ניכנס לפרטים, אבל בשטחיות, כולם יצאו לגלות, נזרקו מגן עדן, או נהנשו. משם יוסף הביא דיבה לחו, זוכרים? יביא דיבתם רעה, חיפש ורץ לאבא עם הלשון הרע הזה, תוצאה גלות. שוב, דיבה, גלות, זה קשור. יציאת מגלות למצרים. כבר יצאנו ממצרים. אנחנו כבר בדרך. לא, המרגלים, דיבה. מוציאים את דיבת הארץ רעה, משקרים, או שוב, זה בשטחיות סיפור המרגלים, אבל משכנעים את העם כמעט שצריך להפסיק, כי הארץ הזאת היא לא טובה ולא... יאללה, זה פשוט פייק ניוז. והלשון הרע הזה של המרגלים תוקע אותנו, אנחנו יודעים שהלכנו 40 שנה במדבר. שוב, זה סוג של גלות, היינו צריכים להגיע לארץ מזמן. גם בימי דוד המלך מסופר, לשון הרע בין לוחמיו שמביאה להתפרקות הממלכה. גם בימי הבית השני, כמובן, כמובן, אנחנו יודעים עד כמה שנאת חינם הובילה אותנו לצאת מפה. בעצם הפרשות האלה בשבת הן תמרור אזהרה. אתם רוצים לחגוג פה עוד הרבה ולשרוד, רק תזכרו, חברה שמקללת ומתנפת ומרחלת ומביישת, היא פשוט לא תשרוד. היא לא תשרוד. וקחו מהימים האלה את היכולת לעשות, לדבר אחרת. לפעמים כבר לא אכפת לי, אני עוקבת אחרי דיון, הייתי עכשיו ברדיו, אני לא אגיד את השמות של השדרנים, שניים כאילו מתווכחים, על נתניהו, יש לי את הדעה שלי. עצם זה, איך שהם דיברו, זה יותר חשוב מהדיון עצמו. אשכרה. כלומר, השפה, והם עוד נחשבים חברים, השפה בין שניהם, כאילו מה זה בכלל משנה מי צודק? הפסדנו. אם ככה מנהלים דיון, ממש נעלבת בשבילם, העליבו אחד את השני כל כך כאילו, מה זה? ואנשים, הורים לילדים, אנשים כאילו מן היישוב, נחמדים, ידידים שלי. אז זה הנקודה באמת שאני חושבת שהיא חשובה דווקא ביום הזה, לזכרם, ושוב גם למעננו. אני רק אוסיף בסוגריים שכמובן כשיש עוול אמיתי, אי אפשר להגיד איזה לשון הרע. אם אתם יודעים על מישהו אלים, אלימות במשפחה. אוי, זה לשון הרע, מה פתאום? חובה להוציא, לדבר, שאף אחד לא יקבל מהפרשות האלה, רעיונות של לשתוק מול עוול, מול ניצול, מול הטרדה, אוי, זה לשון הרע עליו, לא, לא, לא. זה לשון הטוב, להציל את מי שהוא פוגע בו, שלא להתבלבל מהנקודה הזאת. וכמובן, עוד נקודה זה לא להתבלבל מזה שלשון הרע זה רק אסור מרע. אבל המטרה היא לא לייצר את מנזר השתקנים, אסור לדבר. אנחנו מדברים והרבה, כל המרבה הרי זה משובח, כשמדובר בדיבור נכון. כלומר, זה לשון הרע, אבל צריך לשון הטוב. חברה שמפרגנת, חברה שבנויה לשון הטוב, של חיזוק, של העצמה, למצוא נקודות טובות בעצמי, באחרים, כן? זה לא רק לא לרחל, זה גם מה כן. אוקיי, אני חושבת שהנקודה השנייה הובנה, התחלנו בצורף ובנאום של הרמטכ"ל, אבל התחלנו בברית מילה, עברנו למילה, לדיבור, ואנחנו עוברים לנקודה השלישית, שגם מתחברת לימים האלה, ומתחברת לשנה הקשה שעברנו. ברית הבית, אפשר לקרוא לזה. אחרי צרת האור, יש גם צרת בגדים, יש גם צרת בתים. וככה זה נגמר שם, אני חושבת, לא, זה נגמר בעוד עניין של טהרת המשפחה, זה גם קשור לבית. התחלנו בלידה ובתומעה ובאישה שילדה, ושוב מסיימים בכל הדינים של הבית היהודי, של ריחוק וקירוב של טהרת המשפחה, שזה קשור מאוד לבית יהודי עצמו, לאיך בית נבנה. אם לא מספיק דמיוני ובדיוני, התסריט של אור שמקבל צרת, נגיד שוב, אין מנגנון כזה היום, אם יש אנשים שמקשיבים לנו ועכשיו מחפשים צרת על האור, לא, אבל כן אומרים חזל תלמד, המנגנון הזה חשוב. אוקיי, אז אנחנו ממשיכים לברית הבית, והפרשה מספרת לנו ככה לקראת הסוף, כי תבואו אל ארץ קטן, אשר אני נותן לכם לאחוזה, ונתתי נגע צרת בבית ארץ אחוזתכם. קודם כל זה קורה בארץ, כי תבואו אל ארץ קנען. זו הזהרה מפני תרבות קנענית, קודם כל. הרבה פעמים שואלים למה ארץ קנען ולא אומרים ארץ... תיזהרו, אל תהיו קנעניים שם מהתרבות המקומית. מה כן? תיזהרו מצרת. תיזהרו מלבנות בתים אגואיסטים וצרים, כי גם חברה כזו לא תשרוד. שוב, אנחנו רואים פה, חברה בלי ברית מילה, ברור שלא. חברה בלי דיבור נכון, ברור שלא. חברה עם בתים צרים, קטנוניים, אגואיסטים, אנוכיים, גם לא תשרוד. מה זה צרת הבתים? צרת הבתים, אני אקריא מדרש, אדם אומר לחברו, השאילני קו חיטין, תשאיל לי כך וכך חיטים, אומר אין לי. ואז החבר אומר, תשאיל לי קו שעורים, אין לי. תשאיל לי קו תמרים, אין לי. אישה אומרת לחברתה, תשאיל לי נפה, כן, נפה, לבישול, אין לי. טוב, תני לי כברה, אין לי. מה עושה הקדוש ברוך הוא? מביא נגעים לבית של האדם. כשיש נגע צרת בבית, צריך קודם כל להוציא את הכלים. הבריות רואות ואומרות, לא היה אומר אין לי כלום, ראו כמה חיטים יש כאן, כמה שעורים יש כאן, כמה תמרים יש כאן. מאוד יצירתי, המדרש הזה. בעצם הוא אומר, אל תחיו בפער בין הפנים לחוץ. לא על קווים וסעורים וחיטים ותמרים. בואו, כשהשכנה מבקשת את כוס חלב, אתה אולי נותן חלב. אבל יש, קודם כל זה גם חשוב, להשאיל, להיות בית שפתוח לסביבה. לא הכל שלי ושלי, לא ביתי ומבצרי. ביתי הוא בית של הכנסת אורחים. מי האוהל של אברהם אבינו? דרך רבקה, נזכיר, האודישן להיכנס לעם ישראל הוא זה שרבקה משקה את הגמלים ומכניסה אורחים. לא ללילה אחד, לכמה לילות. בית פתוח, פתוח, כן? אבל הפער בין פנים לחוץ הוא לא רק בהסתרה של קצת חיטים וסעורים. האם בחוץ אתה משהו מסוים ובפנים אתה משהו אחר? האם אתה משקר? אתה חי בחוץ הזה תדמית ובני ביתך יודעים וקירות ביתך יודעים שאתה שקרן. אין לזה קיום. חברה של צפיות כזאת לא תשרוד. ואז מגיע שוב הכהן, כן, כן, שוב קוראים לכהן, מוציאים הכל מהבית ורואים מה צריך לעשות, כי הקירות מדברים. תחשבו על זה, מה זה, איזה מנגנון כזה. האור מדבר, הקירות מדברים. קודם כל, זו הייתה שנה של בית, לכולנו. בלי צרת הבתים, ברוך השם, אבל המון המון התכנסות פנימה. קראתי איפשהו שסגרו את כל הבית בסמיכות, הרי המילה בית בעברית זה בית כנסת, סגור. בית ספר, סגור. בית קפה, סגור. בית קולנוע, סגור. רק הבית פתוח, אולי בית מרקחת פתוח. ואז הבית הופך לבית ספר ובית כנסת ובית קולנוע, התרבות, הבידור, הלימוד, התפילה. הבית אצלנו נהיה השנה, וואו, באמת, במוקד תשומת הלב. כבר שעמדנו נכון במבחן, זה לא היה פשוט. וזה בדיוק מה שאומרים לנו כאן, כדי לבנות חברה טובה. תראו, מסכת תענית. ושמה יאמר אדם, מה מעיד בי? יש שם דיון, מה, אחרי ה-120, אדם שואל מה מעיד בי. אז יש אומרים הנשמה, יש אומרים האיברים שלו, ויש אומרים, שימו לב, שם, האדם שואל מי מעיד בי, מי מעיד עליי, מי אני? אני בא לבית דין של מעלה, מי אני? אבני ביתו של אדם וקורות ביתו של אדם הם מעידים בו, שנאמר, כי אבן מקיר תזעק וחפיס מעץ יעננה. האבן מהקיר אומרת, זה מוישלה, אני יודעת, שהוא קיבל את אשתו ולמד עם ילדיו והיה מסור. או אני יודעת שהוא כל היום ישב על הוואטסאפ והאינסטגרם, או שאני יודעת חלילה שהוא הרביץ, ובחוץ היה איזה מר מוסר. אני לא יודעת, הקירות יודעים. הצרת בעצם, ושוב, זה המנגנון הזה של הכהן, מגלה מי אנחנו באמת. ובא אשר לו הבית, ככה זה ממשיך, ובא אשר לו הבית, והגיד לכהן לאמור, כנגע נראה לי בבית. הוא קורא לכהן ואומר לו, תסתכל, תלמיד חכם, הוא מתייעץ עם תלמיד חכם, ומנסה להבין מה קרה כאן. אנחנו חברה מאוד פסקנית, מאוד נחרצת. הביטוי הזה כנגע, אני חושבת שהוא גם הוראה איך לבוא לארץ ישראל בייסוס. כנגע, ורשי כותב, תראו איזה יופי, כנגע. אפילו תלמיד חכם שיודע שהוא נגע ודאי, לא יפסוק דבר ברור לומר נגע נראה לי, אלא כנגע. אתה קורא לכהן, ואומר, רגע, מה אתה חושב? והוא אומר לך, ומה נראה? זה נראה לך, זה לא נראה לך. אני לא ודאי. אני מאסס, אני מכבד, אני מדבר בדיבור מעודן. שוב אנחנו חוזרים לכמה אנחנו זקוקים לזה היום. כדי שהבית, הבית הלאומי, הבית הגדול, שמורכב מבתים קטנים, כדי שהוא ישרוד. בלשון לא שגרתית, נחמה ליבוביץ' כותבת, וזהו לקח גדול. פרופסור נחמה ליבוביץ', המורה הדגולה לתנ"ך, שככה באמת בדרך כלל לא מאירה הערות כאלה, אבל על המילה הזו כנגע. וזהו לקח גדול לכל אדם בכל שעה, ובפרט בתקופה שכל אדם חי מפי אנשי תקשורת, כעיתונאים, אנשי רדיו ושדרי טלוויזיה, שהם כולם יודעים כל הנגעים, כן? ביקורת תקשורת, שהם כולם יודעים כל הנגעים, ולעולם לא יאמרו כנגע, אלא נגע. ואף אין מנהגם לומר נראה לי, אלא יודע אני, ומחדירים דבריהם לכל בית ולכל פינה נידחת, וכל העולם יודע ודאי, ואינו לומד לומר לא ידעתי. כל כך קשור לשיח כל השנה, כל כך קשור באמת הנבט הניצן הזה, ששמו מדינת ישראל שהתחלנו לבנות ביחד, כמה זה חשוב לא לחיות בגישה כזו, ושוב, כמה הימים האלה מזכירים לנו שאפשר, אפשר גם אחרת. לא רק, שוב, הבית הפרטי, צרת הבתים כנגע, אבל שלא חלילה בבית הגדול הזה יהיה נגע. ואנחנו נכנסים לבתים בתקופה הזו. פתאום בית, תראו, בית של ניצולת שואה, קשישה, בית של משפחות שכולות, בית של כל מיני גיבורים של, של, של הקמת הבית הזה המשותף. אתה ממש רואה בתים שבדרך כלל אתה לא רואה. תסתכלו מסביב, פתאום תמונות כאלה, מפה בסלון, תמונות של הבן מאחורה, הרבה יותר ביתי פתאום, מכניסים אותנו לבתים שכל השנה סגורים, ואנחנו גם לא מתעניינים, אנחנו כל השנה בבית ראש הממשלה, או בחוץ, בהפגנות, בלפור, בית, מה בית? פתאום אתה רואה מה זה בית. המון בתים יהודים נפתחים בפנינו, בעם ישראל, כולו, בקיבוץ ובהתנחלות, ופשוט פותחים את הבית. נפגע טרור, אדם שהקים, שעלה, עולים חדשים, סיפורים, 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 בתים, בתים, בתים. ואתה רואה, אתה רואה את התוכן ואת המשמעות ואת הנתינה. הכי הכי לא צרעת הבתים, ממש לא. אתה רואה בתים טובים. נכנסתי שבוע לבית כזה, זכיתי. אני מכינה עכשיו כתבה של ראיון, ולכן זכיתי להגיע להרצליה, לביתה של נדיה כהן, אלמנתו המפורסמת של אלי כהן, המרגל הבכיר ביותר שהיה לנו אי פעם באיזושהי מדינה. אלי כהן הגיע כמעט לשלטון, לצמרת השלטון הסורי, בזהות בדויה, והיה מרגל שהביא מידע כביר, עזר לישראל באין ספור מבצעים, ומידע מודיעיני באמת איכותי ביותר. אמר עליו לוי אשכול, ראש הממשלה לשעבר, אמר עליו, הוא הציל חיים של חטיבות של חיילים. ובעצם בזכותו ישראל ב-67, ברוך השם כבשה את הגולן בחזו קלות. ידענו על חיל האוויר בזכותו. ואלי כהן נתפס אחרי כמעט 5 שנים של פעילות מדהימה, נתפס, עונה, נשפט וגם נתלה. עצמותיו עד היום שם בסוריה, ונדיה כהן היקרה, שהיא בת 85, הזמינה אותי לביתה, ממש ביקשה שנבוא וביקשה לדבר. אז זה ישודר בהמשך, כל המשדרים המיוחדים בימים האלה, אבל הזכות זה להיות בבית של מישהו, שוב, בית, פותחים לך בית עם תמונות, עם פה, עם השעון של אלי כהן. ובכלל, זה פריט שאתה מתרגש רק לראות אותו. ועם תמונות חתונה, ואני ככה, משפט אחד שלקחתי ממנה, היא אמרה לי, הרבה אנשים מסתנברים מהרבה דברים. יש מי שמסתנבר מכסף וזהב, יש מי שמסתנבר מכבוד ופרסום. אלי הסתנבר מעם ישראל. היא אומרת, הסיפור של השואה מאוד נגע בו, למרות שהוא היה ממצרים, במקור מסוריה, במקור ממשפחה של מגורשי ספרד, כן, אבל הוא לא עבר את שואת אירופה. זה ריגש אותו, זה נגע בו. העולים החדשים, שיבת ציון, הוא דיבר עם כולם, הוא נהנה מהקיבוץ גלויות הזה. ואיך היא אמרה לי, אנשים מסתנברים, זה מבחן לאדם, ממה אתה מסתנבר? הוא הסתנבר מעם ישראל. אז עם ישראל זוכר אותו, הנה, אחד מתוך אותם 23 ומשהו אלף. ויש לנו זכות בימים האלה שוב להיכנס לבתים פנימה, ולראות בתים של, של ערכים ושל אכפתיות. אני רוצה לסכם, את השיעור הקצת אחר הזה שהיה לנו פה היום, דיברנו על ברית מילה, על דברים לא רציונליים, הקשר שלנו, קשר של דם עם הארץ הזו, עם ברית המילה, הרבה מאוד מצוות הן מעל השכל, זה לא בוא נסביר למה לנוח בשבת, בוא נסביר למה יש לנו בריתות מיוחדות, ויש לנו סוד קיום לא כך נורמלי. אגב, זה פלא לא רק בעינינו, מתאר הנביא זכריה, שגם הקדוש ברוך הוא יתפלא, ממני יפלא, אומר הקדוש ברוך הוא. כשחוזרים לארץ הזו, זה מפליא גם את השם. גם, הוא גם מסתכל על הפלא הזה יחד איתנו. אז ברית מילה, תרבות דיבור. לא כי בא לי שנהיה מנומסים ונחמדים, כי זה שורש החוסן והקיום שלנו פה. תרבות דיבור ופנימיות הבית. בסוף, בסוף חברה בנויה מבתים קטנטנים שבונים את הבית הלאומי, והפרשה עוסקת גם בנושא הזה. מאחלת לכולנו שיהיו באמת ימים משמעותיים, בשורות טובות, הרבה בריאות ככה, שבאמת נצא לגמרי מכל מגבלות השנה האחרונה, ושניפגש בשמחות. נזכיר למי שמעוניין לקבל את החלק היומי, לא התייחסנו היום לכל כן, לכל מי שרואה אותנו מהארץ ומהעולם, אבל תודה, היו פה מאות מאות של צופים בפייסבוק, ביוטיוב, תודה לכם מהארץ ומהעולם. נזכיר לכם למי שרוצה לקבל באופן קבוע את התכנים האלה, שזו ממש לא בעיה, נראה עכשיו לכמה שניות את איך עושים זאת, וגם אולי נתייחס כן לדבר או שניים שאמרתם לנו פה, נראה, אבל נשאיר את זה כאן, מי שרוצה באופן קבוע, לינקים לשיעורים, להרצאות ודברים כאלה, אז בשמחה. שוב, תודה לכל הצופים, הנה מזכיר לנו ירון כהן את הביטוי, כל ימי גדלתי בין החכמים ולא מצאתי לגוף טוב אלא שתיקה, בהחלט, מי האיש החפץ חיים, ודאי לא ציטטנו את זה, אוהב ימים לראות טוב, נצור לשונך מרע, כמה שזה זה, ואומרת לנו יוספה ש... טוב, הלוואי יוספה שכל אחד ייקח משהו קטן מהשיחה הזאת, הלוואי שגם אני, גם אני. ותודה, תודה שוב לכל המחמיאים והמברכים, חודש טוב, בשורות טובות, ולהתראות. תודה רבה לכם.